אני... שלום לכולם. אנחנו בימי רביעי, הכותרת הראשית היא דרכי אמונה, ואנחנו נמצאים ממש, ממש, ממש סמוך ליום הכיפורים. לא יודע אם מה שאני אומר נכנס למסגרת הכללית, אבל בכל אופן קשור קצת. אני רוצה להקדים הקדמה קצרה. יש הבדל בין מושג האמת, כשמדברים עליו לצורך העניין בכלכלה, זו המילה הנכונה, לבין מושג האמת בתחומי החיים, נקרא לזה כך. אם יש לי מערכת יחסים כלכלית עם בן אדם מסוים, כן? חלק מהמקרים אני מפקיד כסף בחשבון שלו, חלק מהמקרים אני מושך כסף מהחשבון שלו אליי, יש תנועה מתמשכת של כספים. תאר לעצמך שיבוא מישהו ויגיד, בואו נעשה עכשיו חשבון רק של ההפקדות. עכשיו לא נעסוק במשיכות. זה חסר טעם לחלוטין. כי בסופו של דבר אין שום משמעות לנתון הזה של ההפקדות לבד או המשיכות לבד. אם הפקדתי 1,000 ומשכתי 200 והפקדתי עוד... אז רק המספר הסופי שמביא בחשבון את כל הפרטים, רק הוא האמת. ולכן האמת תמיד כוללת את כל הצדדים של התמונה. אבל ניקח למשל דוגמה, מערכות יחסים. שם זה סיפור אחר. כן? בוא, אם אנחנו יבוא אדם ויגיד, רגע, 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 פלוני עשה לך טובה, אבל גם עשה לך כך, הסיכום, התשובה היא אין סיכום. אין סיכום. שני הצדדים הללו, שתי המגמות הללו, קיימים במערכת היחסים הזו. אני כועס עליו על זה, אני אוהב אותו על זה, וכמובן שבסוף יש איך מערכת היחסים נראית בפועל. אבל במפורש יש מקום לדבר על כל אחד בנפרד. זה מאוד חשוב להבין את הדברים האלה, גם בחיים. כן, אדם שלא לא מבין את העיקרון הזה, לא, הוא שואל, נו, סופית, הוא צדיק או רשע? אפשר לדבר על שתי סוגיות. שוב, אתה שואל אותי, אם בסופו של דבר אני אתן לו להיות עד בחתונה, צריך להכריח, ההגדרה של צדיק או רשע. אתה רוצה להגדיר, יש דברים שאני צריך להגדיר, אבל באופן כללי, האמת לא עולה מהשקלול של כל הפרטים, אלא מזדדים שונים. זו הקדמה כללית שהיא חשובה להבנה בהרבה הרבה דברים. כן, אפשר לדבר לצורך העניין על איזה נושא, על איזה מישהו, להסביר את המעלות הגדולות שלו. זה לא בא להכחיש שיש לו חסרונות. אספד, מצד אספד למשל. מדברים על בן אדם, אז אספד זה לספר את המעלות שלו. לא באתי להגיד שאין לו חסרונות, והחסרונות הן לא חלק מהאספד. כן, למה? וזה לא שקר, זה צד של... זה חלק כזה של האמת. למה אני אומר את זה עכשיו? אני חושב שהתפיסה שלנו בקודש ברוך הוא, אני אשתמש במילים, האמונה שלנו כוללת היבטים שונים של מי הוא אלוקים. מצד אחד האלוקים הוא אחד, והוא לא מתחלק, ואין בו חלוקה. מצד שני, אנחנו, בני אדם, לא יכולים לתפוס את הצדדים השונים, את הבחינות השונות, אלא אם כן נדבר על כל אחד בנפרד. לוח השנה, כל אחד ואחד ממועדי השנה, בא להציג צד אחד בהבנה שלנו מי הוא הקודש ברוך הוא. צד אחד ביחס שלנו, במערכת היחסים שלנו עם הקודש ברוך הוא. והאמת עולה מכולם ביחד. אבל צורת התפיסה של האמת הזו היא לא מתוך איזשהו סיכום כולל קו וזאת הנקודה, אלא אנחנו נמצאים בכל שלב. ועוד נקודה אני רוצה לומר ביחס לזמנים. יש בעץ ועיצים, יש דבר, ככה זה עובד, שכל שנה שעוברת, היא יוצרת טבעת בעץ. כשאתה מנסר עץ, אתה יכול לספור את מספר הטבעות ולדעת כמה שנים עברו. זה אומר, הזמן לא בנוי על זה שהיינו שם ועברנו למקום אחר, אלא כל הזמנים נמצאים כל הזמן. באופן כזה, זה נכון כללית גם על החיים. אדם שגדל, זה לא הכוונה שהוא היה פעם בן שנתיים, והיום הוא כבר לא בן שנתיים. לא, גם היום הוא בן שנתיים ושלוש, יש בו רובד מסוים שנטבע כשהוא היה בן שנתיים, רובד מסוים שהוא נטבע כשהוא היה בן שלוש, וכן הלאה. כולל, מה החשיבות של כל הדברים האלה? כי יום הכיפורים בא לתת לנו תפיסה מסוימת במציאות של הקודש ברוך הוא, תפיסה מסוימת במציאות של מערכת היחסים שלנו עם הקודש ברוך הוא, ותפיסה מסוימת במציאות שלנו. זה בעצם הסיפור. והתפיסה הזו לבדה היא לא מספיקה. מי שלא מכיר גם את ראש שנה וגם את סוכות וגם את פסח וגם את שבועות, הוא יכיר רק את יום כיפור, זה לא יצא דבר נכון. זה לא תמונה נכונה. אבל סדר הדברים זה שאנחנו תופסים כל דבר בנפרד, זו נקודה חשובה מאוד. ועוד נקודה, שיום כיפור, למרות שהוא לבדו לא עומד, הוא מייצג את הנקודה הכי עמוקה. כן? העובדה שיום הכיפורים הוא היום הקדוש בשנה, יום הכיפורים הוא שייך לסדר גבוה יותר של דברים, והוא מייצג תפיסה. זה מאוד 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 משמעותי לתפוס את זה. אנחנו יודעים שהעולם מורכב מדין ורחמים. חסד, דין, רחמים, הם שלושת המידות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והתפיסה של מידת הרחמים היא התפיסה הגבוהה ביותר שלנו, על, זה לא רק פשוט, סתם לדעת שהקדוש ברוך הוא באמת נוהג ברחמים עצומים, אלא אין אלוקות אלא מידת הרחמים.
אלוקות דווקא?
לא מילה אלוקים. אלוקים זה מילה אחת, אני לא נכנס עכשיו לשמות. לכל השמות השונים, יש משמעות לכל שם בא לבטא צד אחד. אבל אם ישאל השואל בן אדם, מה פירוש המילה אלוקים? אתה יהודי, אתה מאמין באלוקים? אז יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לספר לו, כן? אני אגיד לו שם, נגיד שהייתי יכול לבטא את שם הוואי, הייתי אומר לו את שם הוואי, הוא יגיד, לא מבין כלום. כן? לא, מה זה אומר? אז הייתי צריך להתחיל לספר לו סיפורים, אני אגיד לו שהקדוש ברוך הוא ברא, והקדוש ברוך הוא, המון המון דברים. אם אנחנו רוצים לתאר מהו הדבר הכי מהותי, הכי עמוק, הכי מרכזי בתפיסה שלנו מי הוא אלוקים, זה מיד השורך.
זה לא טוב? זה לא טוב? אלוקים הוא הטוב?
זה כן, אתה צודק. אמרת טוב, כן. אבל הטוב, עד כמה שהטוב מתגלה בעולם, עד כמה שהטוב, הטוב שלא מתגלה בעולם.
הרחמים זה לא טוב.
מידת הרחמים זה הטוב.
לפעמים
הרחמים
זה לא טוב.
לפעמים, אני מסכים שכל דבר לפעמים הוא לא טוב. כל דבר לפעמים הוא לא טוב. אבל אם אתה שואל... כל דבר לפעמים הוא לא טוב. כן, אם בן אדם מרחם על חולה, ולא נותן לו זריקת הרדמה, או לא עושה לו ניתוח כי זה, ולכן החולה ניזוק הרבה יותר, אז הוא ריחם עליו. הרחמים האלה הם גרועים. בלי ספק זה נכון. אבל אם אנחנו שואלים, מידת הרחמים היא מידה.
למה מידת הרחמים ולא מידת החסד?
אני אענה לך. כי חסד קיים בעולם לא רק אצל אלוקים. רחמים קיימים גם אצל בני אדם במובן מאוד מסוים, אבל האדם לא יכול לרחם בלי גבול. הגבולות של הרחמים הם מאוד חזקים. יש גבול, הוא לא יכול. כן? אין אדם, וגם לא חושב שזה יהיה נכון שאדם ינסה לאמץ לעצמו להיות אלוקים. זה לא נכון. כן, אדם שיגיד, פלוני הרג אותי, הרג...
כן? מה הוא רחום או פתר?
הכוונה היא במושגים מסוימים, כבני אדם להגיע, כן? האם אדם אמור לסלוח על כל חטא בעולם הנוצרי, מקובל לדבר על סליחה מוחלטת? לא, אני לא חושב שזה נכון. לא חושב שזה נכון. כן, אני חושב שכשהולכים לקצה, מגיעים לעיוות של הדברים. זה מעוות את הדברים. אבל אלוקים זה מיד השמח מפירושו, אלוקים רוצה לעשות טוב. אלוקים אוהב את בני האדם. אוהב את האדם, לא הכוונה היא איזו אמירה כללית כזאת. לא, יש לו מערכת, דיברנו על זה בראש שנה, כן? זה בעצם מידת זיכרונות. הקדוש ברוך הוא יוצר קשר, כן? הוא אכפת לו מאנשים, ואין גבול לאפשרויות ולעוצמת הרצון שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם, כדי לתקן אנשים. כדי לתקן אנשים. ואין דבר שמביא לצורך העין אדם שראה את קריעת ים סוף. קריעת ים סוף, יש בה גילוי עצום של החסד האלוקי, גילוי של הטוב האלוקי, גילוי של הגבורה האלוקית. אין בו גילוי מושלם. אין בו גילוי מושלם. שם הוואי לא נקרא על קריעת ים סוף. שם הוואי, כי זה לא הטוב המושלם. אחרי הכל נהרגו שם אנשים. כן, חז"ל מבטאים את זה בספר הזה, מעשה עדיין טובים בים, אתם אומרים שירה. אז כמובן, יש הבדל בין המבט של מלאכי השרת שעומדים בצד, למבט של ישראל, שהם כן אומרים שירה בקריעת ים סוף, כי הם נושעו. יש הרבה דברים לכל דבר. אבל האם קריעת ים סוף מציגה, איפה המקום שבו שם הוואי, הקדוש ברוך הוא אומר, פה אני מגלה את שם הוואי, אז זה כתוב בפרשת כסיסא. משה רבינו מבקש, הרי נינה, אני רוצה להבין את כל הפרשה. אני אעביר כל טובי על פולךו, קודם כל, משה רבינו מבקש, הרי נינה את כבודך. והקדוש ברוך הוא אומר, לא בסדר, איך זה יהיה? אני אעביר כל טובי על פניך וקורוסי בשם הוואי לפניך. הכוונה היא, אני אעביר את כל טובי שם, שנקרא הטוב המוחלט, לא יודע אם הכוונה, הטוב המוחלט של נבראים, איזה הבחנה בדיוק, ועל זה קוראים את שם הוויה. זה שם הוויה, וקורסים בשם הוויה לפונך, אבל לא תוכל לראות את זה. אלא, שמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, וראית את אחורי, ופניי לא ירום. זאת אומרת, אתה תוכל להבין מה יכול לצאת בעולם הזה מכל טובי, והתשובה היא, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחר. מידת הסליחה. זאת אומרת, היכולת להתגבר, נקרא לזה ככה, היכולת להתגבר על המכשולים שהאדם עושה בדרך להטבה שלו עצמו, היא מבטאת ומגלה את העוצמה, את המציאות האלוקית באופן הכי גדול. אמרתי זה אתמול, כן? רב שמעון שבדרון אמר, ככה סיפרו, רב שמעון שבדרון אמר שאדם יבוא לבית דין של מעלה, הוא יהיה מופתע ממידת הדין. ואני חושב שהוא צודק. הרבה פעמים הדברים בסביב נראים לנו שזה לא כזה עבירה חמורה. תבוא לבית דין של מעלה, אני אגיד לך, לא, זה לא נכון. יש הרבה תירוצים שנראים לנו תירוצים טובים. תשמע, מיארתי, לא, אני ברע. בשביל דין של מעלה יגידו לא, מה פתאום. ואדם יהיה מופתע. אבל הרבה הרבה יותר, נהיה מופתעים ממידת הרחמים. ולמה אני אומר את זה? בגלל שמידת הרחמים היא מידה אלוקית, ולכן התפיסה שלנו בה היא בהכרח פחותה. היא בהכרח פחותה. עכשיו, נאמרו הרבה דברים בחז"ל, גם בפסוקים, כדי להסביר את מידת הרחמים. כל מיני, איך נשתמש במילה הזאת? כל מיני רציונל של מידת הרחמים. כן, איך מועיל תשובה ואיך מועיל, כל מיני הסברים יש בסייעתא דשמיא בפרק A, הוא מדבר על, 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 על מידת הרחמים ומידת הדין, איך הם מסתדרים ביחד, הוא אומר, הוא מדבר על שלושה צדדים, שלוש בחינות של מידת הרחמים, שהעונש הוא לא בחמת זעם, זה שיש מידת ערך אפיים, לחכות לחוטא, ושהתשובה מתקבלת. אז הוא מסביר את הרציונל, ואחר כך הוא מסיים, וכן שאר כל דרכי חסד, כגון ברו מזקי אבו, ומקסס הנפש ככל הנפש. בואו ניקח את שתי המידות האלה. מה זה ברא מזכה אבא? ברא מזכה אבא, הכוונה היא שאדם אמנם נפטר, עשה את מעשיו, חי את חייו באופן שלילי, אבל הבן שלו הוא צדיק. ברא מזכה אבא. או מקסס הנפש ככל הנפש. אדם נגזר עליו עונש מוות. בן זה שמעלה גזור עליו עונש מוות. אבל הוא נפל. ונשברה לו אצבע. הוא שכב שבוע בבית חולים, לקחו אותו, שמו לו גבס, היה לו שבוע, תרדה, הוא לא יכול לאכול, לא יודעים, נחות, כן? אבל גם כאב לו מאוד. מקסס הנפש ככל הנפש. באמת, הרמח"ל מתחיל, הוא אומר, אל תחשוב שמידת הדין תסתתר, מידת הדין תישאר עומדת. רק שלושה דברים, וכן שאר כל דרכי חסד. זה נקרא שמידת הדין נשארת? מקסס הנפש ככל הנפש? אני אגיד לך מה התשובה. התשובה היא שמידת הדין אומרת וקובעת שיש משמעות למעשים של בני אדם. אין מעשה של בן אדם, טוב או חלילה רע, שהוא לא מובא בחשבון. איך דנים אותו? יש אין סוף אפשרויות. אין מצב כזה שבו בן אדם מגיע לבן אדם שמעלה, הוא נתת את זה, מה שהיה באותו יום, לא משנה. אין כזה דבר. כל דבר, כי כל מעשה הוא משמעותי. אבל באמת, אם מישהו חושב שיש גבול לאפשרויות של הקדוש ברוך הוא לתקן לזה, זה לא האמת. זאת לא האמת. יום הכיפורים מציג את התמונה באופן העמוק ביותר שלה, ונשתמש בביטוי ששם הוויה מתגלה, כביכול, כל השנה אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא דרך הלבושים שלו, שזה שם אלוהיקים, שם אדנוס, כל השמות האלה. ויום הכיפורים איזושהי תפיסה ששם הוויה מתגלת, והתפיסה הזו היא הדבר היותר אמיתי. הדבר יותר עמוק, יותר אמיתי. וזה מידת הרחמים, וכדאי שנדע שכל התפיסות האחרות שאנחנו צריכים אותן וחייבים לחיות איתן. אני אספר לכם סיפור משעשע. נסעתי, התקופה שהיה לי שיעור כל יום חמישי בלילה בתל אביב. כן, זו הקבוצה של אנשי משפט, עורכי דין, שהייתי מגיע אליהם, הם ימנו את המונית הלוך ושוב, והייתי מגיע להגיד להם שיעור. דרך אגב, הם רצו לעשות את השיעור באחד הבתים של החבורה, והחלטתי שאמרתם שאני לא מסכים.
גם הם מימנו את השיעור עצמו?
לא.
לא?
לא, 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 לא הסכמתי לקבל כזה.
אה,
אה? כן.
למה לא?
אני לא אמד תורה. אני לא אמד תורה. אני גם לא זה. אחד מרצה לעשות את השיעור בבית שלו, אמרתי להם, אני לא מסכים. בית כנסת, מצאו בית כנסת בתל אביב, בחוב אחד העם.
למה?
אני לא אורח, כאילו, אני לא בבית שלהם, אני צריך לכבד את הבעל הבית, אני אמצא בבית כנסת.
בכלל.
כן, אני בא לעזור להם, אני מוכן להתקרב עד אליהם. אבל ככה זה היה. וסתם בשביל להמחיש, השיעור הזה נמשך עד יום אחד שקיבלתי בו שני טלפונים. אחד בחבורה התקשר אליי ואמר לי שהוא החליט שהוא רוצה להתחיל לשמור שבת, ובאותו יום התקשר, כן, באותו יום הגיע טלפון נוסף, כבר אין אפשרויות, זה לא נוח, השיעור התבטל. לא יודע אם יש קשר בשני הטלפונים או לא, אבל זה הסיפור היה.
ברור שזה הולך לכיוונים...
לא יודע, הכל פנים, אבל העיקר סיפרתי זה לא בשביל זה. יום אחד עשיתי לשיעור ביום חמישי אחד, שהיה ליל ערב יום כיפור. זה היה כמו השנה, יום כיפור היה בשבת. יום חמישי בלילה נסעתי לתל אביב, והנהג מונית, חברה ירושלמית פה, שואלתי, תגיד לי מה אתה, אין לך מה לעשות, נסע לתל אביב ליום כיפור? אמרתי לו, קודם כל, אני לא נסע ליום כיפור, אני חוזר עוד כמה שעות. אבל בוא נגיד שהייתי נסע לתל אביב ביום כיפור, מה הבעיה? הוא אומר לי, תל אביב ביום כיפור זה כמו פורים. כולם בתחפושת. אז אמרתי לו, אומר לי, אנשים כל השנה הם, יום כיפור בבית הכנסת. אמרתי לו, אני חושב שכל השנה הם בתחפושת. עכשיו, יש משהו לא נכון במשפט שלי. אין דבר כזה שאני צריך כל השנה בתחפושת. אבל זה נכון שיום כיפור מגלה משהו שהוא עומק של הבן אדם. עכשיו, איך זה עובד? יש צורות שונות איך אנשים חיים בסדרות. גם ביחס לקודש ברוך הוא צריך לדעת את זה. יום כיפור מגלה את העומק האמיתי, הוא אמור לשנות את היחס שלנו לכל התפיסות שלנו של כל השנה. כן, בעומק הדבר, מידת הרחמים, הטוב האלוקי המוחלט, השלם, הוא הנושא. הוא הנושא. וכדאי שהדבר הזה יהיה כל כך ברור לנו, שזה תהיה באמת התפיסה שלנו הדתית. כן, אני פעם... ניגש אליי, זה היה בישיבת פתחי עולם, כן, היה שם בחור בישיבה שחזר בתשובה, כן, אבא שלו הייתי חילוני משכיל מאוד. יום אחד הוא מגיע לבקר את הבן שלו, אתה לא יודע מה היה שם בשיחה, לא הייתי בשיחה של הבן עם האבא, אבל למעשה, אחרי השיחה, אבא דפק אצלי בחדר, הוא אומר, שלום, אני אבא של פלוני, הוא אומר לי, תגיד לי, קודם כל דיבר כזה בטון קשה, הוא אומר, הבן שלי עזב אותי ובחר בך. אמרתי, יש לך טעות. אני לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר לי, אני לא אבא שלו. אתה תישאר אבא שלו, גם לטוב וגם לרע. כן, את כל הטענות שלו עליך, אני לא אקח עליי, ואת כל הזכויות שיש לך, אני אקח עליי. אני לכל היותר אשתדל לאמר אותו להיות בן יותר טוב. זה הכל. לא משנה, אחר כך הוא אומר לי, תגיד לי, אני רואה שאתה אדם רגיש וזה. אני רוצה לדעת, האם אתה מוכן להגיד לי בשני משפטים, מי הוא האלוקים שאותו אתם עובדים? כיוון שהבן שלי עבר לעולם הזה, אני רוצה להבין קצת. אמרתי לו, מה פורש בערב? אנחנו יהודים, אני לא יודע, תן לי איזה משל. האלוקים הוא שופט, נושה. איזה משל אתה יכול להביא אלוקים? אז אמרתי לו, אלוקים הוא מי שאוהב אותי בלי תנאים. ואז הוא אומר לי משפט, הוא אומר, מעניין. אני חשבתי לתומי שאלוקים הוא מקור כל התנאים. אין לו שיחה, אני לא אכנס לכל השיחה, אולי כן אגיד, כן, אמרתי לו, התחלתי להראות לו פרשות וזה, אמרתי לו, בוא נדע, את הסיפור עם קין והבל אתה מכיר? הוא אומר לי, כן, ודאי, אני זוכר, כן, שהבל הרג את קין, ואמרתי לו, קין הרג את הבל. נו, בסדר, מה זה משנה, כך או כך, שניהם כבר לא חיים היום. אז אמרתי לו, הקופנים, מעשה שהיה, כך היה, שקין אחרי שהוא הרג את הבל, והשם נתן לו עונש וזה, העונש הוא נע ונע תהיה בארץ וכולי, ואז קין יש לו בעיה. והיה כל מוציא ארגני. אני עוצר ככה, וזה, עכשיו תגיד לי, איך אתה כותב את המשך התסריט? טוב מה? זה מה שמגיע לך? אם אני הייתי אלוקים, זה מה שהייתי עונה? אז אמרתי לו, אלוקים אומר, תראה, העונה שמגיע לך, מגיע לך. אבל עבר לזה, אנחנו, אין מצב שבו מוחקים בן אדם ולא אכפת לנו ממנו. מה שלא מגיע לך, אנחנו נדאג לך עד הסוף. אז הוא כזה את עיני, אנחנו, מה, הבנתי, אתה, אני יודע מה אתה עושה. כן, בתורה שבכתב אתה תמצא את זה. הרבנים בתלמוד כבר ביטלו את כל המסרים האלה. אז אמרתי לו, איפה אתה עכשיו? הוא אומר, למשל, הוא אומר, אני פעם שמעתי הרצאה על דיני הריגה בבית הדין, יש שם כל מיני דברים מאוד לא סימפטיים. אז אמרתי לו, תן לך דוגמה, כן, הולכים להרוג בן אדם, כן, מה אתה מציע להרוג אותו? עם בגדים, בלי בגדים, מה זה משנה? תשמע, יכולת שיותר כואב ככה, יותר זה... לא יודע, כבר הדנה, מה שלה, מה בן אדם מעדיף? שנדאגו לכבוד שלו, או לכאבים שלו, ככה או כך? אז הוא אומר לי, מה מעניין אותנו, מה הוא מרגיש? אנחנו הולכים להרוג אותו. זה... יש עונש, יש זה. כל פנים, מה שאני מתכוון בעיקר לבטא, זה בסופו של דבר, יש איזשהו ציור שאדם צריך לקבל, והציור הזה הוא לב החיים שלנו. וצריך לזכור, הזכרנו קודם בשיעור בגמרא את, את, את המשפט שכתוב בתיקון הזוהר, ואי לאינון רבונון דאבדי לא יראי סייבישתה. אוי למי שעושה את התורה ליבשה. התורה, יש בה המון פרטים. הפרטים הם חיוניים, הם הכרחיים, הם לבושי חובה, הם מדים. כן, כמו חייל של צהל שצריך מדים. אבל מה נמצא בתשתית? יום הכיפורים מבטא את עומק התפיסה שלנו באלוקים. וזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב שיום הכיפורים יעביר אותנו את השיעור הזה. זה באמת ככה. יום הכיפורים בא לתת תפיסה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יש ב ב ב ב ב בתולות ואליהו, אולי באמת זה טוב המשל שמופיע שם כדי להמחיש את הדבר שאנחנו אומרים עליו. בתולות ואליהו כתוב ככה, הוא בפרק א' של ספר תולות ואליהו, הוא דורש בכמה אופנים פסוק בתהילים קלמטס. שם כתוב יומים יוצרו ולא אחד בהם. והוא דורש, במובן, יש הרבה ימים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ובתוך כל הימים יש יום אחד שהוא שלו. כי בכל הקדוש ברוך הוא שמר את זה שזה יפעל לפי האג'נדה שלו, לפי התפיסה שלו. כל הימים פועלים לפי הכללים של העולם שלנו.
איפה פסוק נמצא?
תהילים קלמטס. אל תשאל אותי איזה פסוק. אני לא זוכר.
זה אני אצליח
למצוא. כן. אבל אז הוא דורש את זה למשל על שישה ימים ושבת וכן הלאה. אז אחת הדרשות שם זה על כל השנה ויום הכיפורים. וכתוב שם שיום הכיפורים הקדוש ברוך הוא נסונוי לישראל באב או גמורו בשמחו שלנו. משל למלך שמוציאים מהבית שלו את הזבלים, והוא עומד ורואה איך מוציאים את כל הזבלים החוצה, והוא שמח שהבית שלו נהיה נקי. מה המשל הזה אומר? בכל בנק, בכל חברה כלכלית במשק, יש סעיף הפרשה לחובות מסופקים. מה זה אומר? יש הנחת יסוד שחלק מהכסף שהבנק נותן לאנשים, או העסק נותן לאנשים, לא יחזור. זו המציאות. הסכום הזה שהבנק מפריש לחובות מסופקים, הבנק מפריש אותו בשמחה או בצער? בצער. זה כסף שמגיע לבנק. הבנק לא היה צריך להפסיד אותו. אבל זו המציאות, מה אפשר לעשות? כשהקודש ברוך הוא אין לו ברירה כביכול, והוא מבטר לעם ישראל על החטאים שלהם, הוא מוכר להם על החטאים שלהם, הוא משלם מחיר. כן, הוא מבטר על זה. הוא אומר, זה כמו שמוציאים זבל מהבית שלו. הקודש ברוך הוא אומר, אני רק שמח. מכאן יעמוד אדם, ממשיך עם חז"ל בתונות ואליהו, מכאן יעמוד אדם ויאמר תודה להשם על כל הטובות שעשה הקודש ברוך הוא, מיום שעמד אברהם אבינו ועד עתה. אני אגיד לך איך אני מבין את התונות ואליהו. יש שאלה עמוקה. הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה עשה המון דברים. היה תקופות שהוא עשה טוב לישראל, היה תקופות שהוא עשה רע. תקופות שיהודים סבלו. אז יבוא אדם ויגיד, למה אתה בוחר לדבר על הצדדים האלה? דבר על הצדדים האלה. כשאתה אומר תודה להשם על זה שהשם הושיע אותך. בסדר. אז יכול להיות שהשם עומד מהצד, והוא נתראה לי כזה, תעשה טוב ויתן לך טוב. אין לו עניין בטוב יותר ראש הברה. הוא מגיב בצדק. הוא אומר, זה שהקדוש ברוך הוא שמח בזה שהוא מכפר על העוונות, אומר שכל דבר טוב שהשם עשה לישראל, הכוונה היא בדווקא, וכל דבר רע זה היה לאיזושהי סיבה צדדית. מכאן אתה יכול להגיד תודה באופן של מה שאני רוצה לומר, מה שכתוב פה בחז"ל, זה שיום הכיפורים נותן לנו תפיסה אמיתית של עומק הדברים. מי הוא הקדוש ברוך הוא? מי הוא הקדוש ברוך הוא? ומה עם מערכת היחסים שלו איתנו? הקדוש ברוך הוא פועל בעולם מתוך הרצון העמוק שלו לדאוג לנו, זה אחד, ומתוך הרצון העמוק שלו לדבר איתנו. זה הסיפור. זה הסיפור. ויום הכיפורים הוא יום שבו זה מתגלה, כן? יום שבו יש איזשהו צד שרואים, כמובן, זה הכל לפי המושגים שלו, אלו מה זה, זה לא אלו מה בממש. אבל יום הכיפורים מציג איזושהי תפיסה שקרובה לעולם הבא. כדי להיות ביום הזה, אנחנו צריכים לפרוש מהעולם הזה, לא לאכול ולא לשתות 24 שעות, דוי מילה מלוכי השורס כתוב בטור. כן, זה לא תפיסה שאפשר לחיות בה. אבל נכון שנתפוס, יש פה משהו, ואין אדם בעולם שיכול לתפוס לגמרי את זה. לתפוס את זה לגמרי, זה כי לא איראני אודום וחי. זה מבטל את ה... אדם לא יכול להתקיים במקום הזה. אבל כן להבין ששם הוויה, אמנם אנחנו לא מדברים עליו בעולם שלנו, לא קוראים בשם הוויה, אנחנו אומרים אדנות או אלוקים, בכל מקום שכתוב הוויה בתורה. אבל מאחורי השם אדנוס נמצא שם הוויה. בעומק ההנהגה האלוקית נמצא תמיד הדבר הזה. לשם הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, לשם הקדוש ברוך הוא, אלה הם המחשבות נפלאותיך או מחשבותיך עלינו, אלה המחשבות שמובילות אצל הקדוש ברוך הוא את העולם, זו המשמעות. ועוד דבר שיום הכיפורים מגלה, הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור, זה מי אנחנו. כשאני אומר חלק בלתי נפרד מהסיפור, אני מתכוון לומר, אין לדבר על מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לאדם, בלי לדבר מי הוא האדם. כן? כמו שאם אני רוצה לדבר על מערכת היחסים בין אבא לבן, אני צריך להבין גם מי האבא וגם מי הבן. ואם הבן הוא אחר, אז מערכת היחסים נראית אחרת. באותו אופן, מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לאדם, תלויה גם מי הוא האדם. אבל יש משהו יותר עמוק. כי מי הוא האדם, השאלה מי הוא האדם, מלמדת מי הוא אלוקים. כי בסופו של דבר אלוקים, אם אני, העולם אומר, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. כן, אם אני אספר לך מישהו, הוא איש צדיק וחסיד, אבל הוא חבר של פלוני, אחד מהמאפיה. הוא חבר של פלוני, אחד מ... לא לעניין. לא לעניין. כן, אם אדם צדיק הוא חבר של כל הרשעים, מוזר. אדם צדיק אמור לבחור, חברים צדיקים. כן? עכשיו, אם אנחנו רואים מי הקדוש ברוך הוא בחר, זה הרבה יותר מזה, כי אדם בוחר חברים, יש לו עוד שיקולים. יש אדם שאני לא יכול להיות חבר שלו, כי הוא גר בארץ אחרת. לא יכול להיות חבר שלו, מה אני אעשה? יש אדם שחי בדור אחר. הייתי רוצה להיות חבר של פלוני, שנפטר לפני 500 שנה. אני לא יכול, כן? אדם צריך למצוא אנשים, יש הרבה שיקולים נוספים, יש אדם שאני רוצה להיות חבר שלו, אבל הוא לא רוצה. כל מיני שיקולים שמגבילים את האפשרות של לבחור חברים, אבל הקדוש ברוך הוא יצר את החברים שלו. וזה אנחנו. הוא בחר ליצור אותנו. בעומק הדבר, תפיסה לא נכונה של האדם, היא תפיסה לא נכונה באלוקים. ולכן, יום הכיפורים מגלה גם מי הוא האדם, או מה היא נשמת ישראל. זאת, שוב, הקדוש ברוך הוא בחר, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בחר לברוא בני אדם כאלה, שעליהם המדרש אומר מלא שקרים, המדרש אומר כולו קטטה. כן, זה בני אדם שהוא בחר לברוא. אבל למה? כי בתוך המציאות האנושית נמצא הטוב. הדבר הזה הוא מהותי לגמרי. מהותי לגמרי. זה אומר שכל מפגש שלנו עם הרוע האנושי, והרוע האנושי יש לו הרבה פנים, הוא לא מפגש אמיתי עם האדם שמולנו. ואני לא מתכוון לומר שתשמע, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, שיש להם נשמה אלוקית עליונה שהיא מחוברת לקודש. אם אתה שואל מה מניע את האדם, הטוב הוא מניע את האדם. האופן שבו הטוב יוצא לפועל, נתקל במחסומים, נתקל במכשולות, יש הרבה בעיות. אבל לתפוס את האדם, למה נפקמינה? צריך לשים לב. אם אני בא ואומר, יש מקומות, יש בתי מדרש כאלה שבהם יגידו לך, תשמע, המעשה הזה שנראה לך רע, הוא באמת טוב כי, לא יודע, אני לא עסוק בזה. בעולם שבו גדלתי, בבתי מדרש שאני גדלתי, שלימדו אותי רבותיי, רע הוא רע. ומעשה מסוים הוא רע, לא משנה מה הסיבות שהוא נעשה. כן, אני מדבר על טעות טכנית, כן, אדם חשב ש... כן, אני יודע, אבל אם אדם קשה לו, לא משנה, כן, זה סיבות מקילות לעונש אולי, אבל המעשה הוא רע, אם הוא רע. אבל אני כן מדבר על השאלה, אם רוצים לתקן את האדם, לאן אנחנו פונים? האדם בתוך עצמו, הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא ברא. הוא ברא יצור שמכוון אל הטוב ורוצה את הטוב, וכל הרע הוא לבושי. איך אומר שלמה המלך בשיר השירים? אל תראוני שאני שחרחורת שזפתני השמש. הלכלוך שיש על בני אדם, ויש על בני אדם, הוא לכלוך חיצוני. הוא לא נוגע, הוא לא מצליח לגוע בעצם האדם. וזה דבר נפלא עד מאוד. זה דבר עד מאוד מאוד נפלא, ויום הכיפורים מרים את הדבר הזה עד הסוף. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע מה יקרה. אני לוקח את האדם, מוביל אותו, מתקן אותו, הוא יחזור בתשובה. יהיה דרכים איך לתקן. אנחנו אומרים, בסליחס, חוזרים על פסוקים, הרבה פסוקים, אבל אחד הפסוקים, שני פסוקים שחוזרים. אחד זה גדול מעל שמיים חסדיך. השמיים זה המסגרת שהקדוש ברוך הוא יצר לעולם. העולם שלנו בנוי בתוך כללים ובתוך מסגרות. אין בעולם שלנו דרך לחיות חודשיים בלי לאכול ולשתות. לא יודע אם המספר המדויק הוא זה, לא משנה. אין בעולם הזה דרך שאדם ילך באוויר מעל עשרה טפחים. הטבע דורש חוק המשיכה עובד. גם חוקי ההיגיון הם חלק מהמציאות של העולם. שתיים ועוד שתיים יוצא ארבע ואין מה לעשות. ועוד הרבה מאוד כללים. גם זה הסדר. אבל גדול מעל שמיים חסדיך, הכוונה היא החסד האלוקי, הוא מעל השמיים. השמיים לא מגבילים את הטוב האלוקי. זה אחד. פסוק שני, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אחת המידות, יודגי במידות של רחמים, זה מידת ואמת. ונשאלת השאלה, למה האמת היא רחמים? התשובה היא, יש עיקרון שאומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח משהו, והוא עושה אותו למרות שיש הרבה מאוד סיבות לא לעשות אותו. סיבות אני לא מתכוון קשיים, אלא אני מתכוון, יש סיבות לטעון שההתחייבות כבר לא מחייבת אותו. כן, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל להוציא אותם ממצרים, הבטיח להביא אותם לארץ זבת חלב ודבש וכו'. עם ישראל חטא בעגל. אומר הקדוש ברוך הוא, ואכלה אותם כרגע. אומר משה רבינו, זכור לאברהם, יצחק ולצלם לבדיך, שנשבעת להם באחרי שבוע. מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? קודם כל, אני לא התכוונתי לעבור לשבוע, הרי אמרת לך, ועשה אותך לגוי גדול. אבל אפילו אם כן, הבטחתי כשלא היה שום רקע. כן, הם היו עדיין בסדר. אחרי שהם חטאו בעגל, ההבטחה אין לה תוקף. מידת ואמת היא מידה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אמצא דרך להוציא לפועל את ההחלטה הטובה שלי, את ההבטחה הטובה שלי, גם אם יש מחסומים, כדי לתקן אותו. זה נקרא, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. כל התפיסות שאנחנו יכולים לתפוס את אלוקים, שבהכרח הן מגבילות אותו, כן? כל תפיסה היא הגבלה. הן לא משקפות את מלוא הנאמנות של השם להבטחות שלו, ואת את כל הדרכים והגוונים שהוא יכול להוביל כדי לתקן את בני אדם. ויש לו עם מי לעשות. זה באמת תפיסה שלמה שהיא חסרה, כי צריך גם לדבר על מידת הדין. לא, אז אני צריך להסביר את זה קצת יותר, זה לא שאני רגיל לחזור עליו. יש הבדל בין להגיד שהמעשה הרע הוא לא כל כך רע, לבין להגיד שאפשר לתקן. אפשר לתקן זה אומר, אם אני רוצה לתקן את הבן אדם, יש מצב שפה בא אליי בן אדם הביתה עם רובה, והוא רוצה להרוג אותי. אני לא חושב על השאלה למה הוא רוצה, ומה הסיבות לזה. אני עסוק בשאלה אחת ויחידה, איך אני יוצא מפה חי? יש מצב שבו בייזין צריך להניש. ואז לא עסוקים בלשאול, תשמע, אתה יודע מה עבר עליו ומה הסיבות, לא נכון. יש מצב שאדם פטור מעונש, הוא במצב קליני שאין לו אחריות עצמית. אבל כל עוד הוא אחראי, הוא ידע שזה אסור. אני מבין שהיה לו סיבות מאוד עמוקות, למה זה היה קשה לו וכו' וכו'. אבל זה לא רלוונטי, אני לא עסוק עכשיו לתקן אותו. עכשיו אני עסוק בלעשות דין. אבל כאשר אני רוצה לתקן בן אדם, אם מדובר על האדם עצמו, כאילו אני רוצה לתקן בן אדם שעומד מולי, או אני רוצה לתקן עצמי, את עצמי, או אני רוצה לתקן ציבור, אז הדרך היחידה לתקן זה לחזור לשורש של האדם, להוציא משם את נקודת הטוב שיש בו, ומשם להוציא את התיקון. אני סיפרתי על זה, הבאתי משל שכולם מכירים אותו, כן? מעשה שהיה לפני שנתיים בערך, גם זה היה שנתיים קצת יותר אולי, לא זוכר. הייתה מלחמה, התחילה מלחמה באוקראינה, רוסיה יצאה למלחמה נגד אוקראינה. וכל גורמי המודיעין בעולם אמרו שרוסיה תגמור את המלחמה בשבוע, שבוע וחצי. והתברר שזה לא נכון בכלל. ומה הסיבה שהם חשבו כך? כי הם טענו שהעם האוקראיני לא יצא להילחם. כולנו יודעים שמלחמה היא דבר לא קל. גם לא תמיד, תמיד, תמיד חוזרים הביתה. המספרים של ההרוגים באוקראינה הם, אני לא טועה, מאות אלפים. מה?
כמו בעזה.
הרבה יותר. מדובר על מספרים גדולים יותר של אנשים, וגם מדובר על אויב פחות, אני אומר לך, האויב של העזתים הוא הרבה 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 יותר סימפטי מהאויב של 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 האוקראינים.
נכון, אבל הטיפול צורש שם הוא פחות
רציני. כל פנים, לא משנה, אני רק אומר, עכשיו, למה שהאוקראינים יצאו להילחם? הרי אם אנשים בהיסטוריה נלחמו על הבית, האויב היה בא, לוקח את הבתים, לוקח את הנשים, לוקח את הילדים, אנשים יצאו להילחם על החיים שלהם. אבל פוטין לא מתכוון לגוע באף אדם אוקראיני, אלא אולי בכמה אנשים חשובים, אבל בעם האוקראיני, מה פתאום? אין לו עניין כזה. יש לו רק עניין שאוקראינה לא תתקיים ותהפוך להיות לרוסיה. אבל כל האנשים כולם יחיו טוב, אז למה שאנשים ילחמו? ומה קרה? קם מנהיג לעם האוקראיני, מנהיג שהשכיל לפנות אל העני הפנימי של האוקראינים, ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, בואו נלחם על הכבוד הלאומי שלנו. וזה, הכבוד הלאומי של האוקראינים הוא ודאי לא העניין שלנו. אבל זה לימוד איך נראית, איך לוקחים אנשים. כן, אם אני תופס מי הוא האדם, אז אני צריך לפנות אל הצד הטוב שבאדם, ולחבר אותו אליי. ככה זה כשאני מחנך תלמידים, ככה זה כשאני מחנך את עצמי. על כל פנים, זוהי בעצם התפיסה השלמה של היהדות, בגלל ש, שוב, אני אומר, צריך להגיד גם צדדים אחרים לסיפור, אבל הצד שיום כיפור מבטא, זה עומק הסיפור האמיתי, כן, אני נשתמש בשפה של המקובולים, אז ביום הכיפורים אנחנו עולים לספירת הבינה. הבינה מכילה את התכלית, את התוכנית האלוקית בתארתה, בשלמותה. אז התוכנית בצורתה השלמה מכילה את העולם, זה סוד אלמדאוסי, סוד עולם הבא. העולם הבא זה העולם איכשהו יגיע בתיקון השלם, כולל בתוכו את הכל. לכולנו יש מקום בתיקון. ושוב, אני חושב שככל שאדם יתפוס את התפיסה הזאת, היא באמת יש לה יכולת לנקות, לתאר, לתקן, לחלחל ללב של האדם ולשים אותו במקום אחר. לשים אותו במקום אחר. וזה גם אחד הדברים שמקדם את האפשרות של האדם לתקן את מעשיו באמת. כי אם אני מבין את הדברים בצורה כזאת, המעשים שלי יראו אחרת. אבל אני רוצה להדגיש, חוץ מהנושא של תיקון המעשים, יש פה תפיסה שככל שאני אתפוס אותה יותר נכון, יותר לעומק, יותר שלם, היא באמת תשנה את החיים שלנו. קודם כל במובן של המרכזיות והמקום שהקשר עם הקדוש ברוך הוא יתפוס בחיים שלנו, גם איך להתנהל איתו. אנשים בדרך כלל לא חוזרים בתשובה, כי הם מרגישים עמוק בתוך ליבם שהקדוש ברוך הוא לא יקבל אותם. ממש ככה, הם לא יגידו את זה בפה מלא, כי הם יהודים דתיים והם יודעים מה שכתוב בכל הספרים, שאין לך דוב או עומד בפני התשובה. כתוב במדרש, בפסיקתא דרב כהנא על הפטרת תשובה, שקראנו בשבת שעברה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, מי כמוהו מורה, שהקדוש ברוך הוא מלמד אנשים לחזור בתשובה. בשום מקום בעולם תשובה היא לא דבר חוקי. ואילו הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה, ושם כתוב, טוב וישר השם על כן יורך חטאים בדרך, אומר המדרש, למה הוא טוב? שהוא ישר. ולמה ישר? שהוא טוב. במילים אחרות, עצם התפיסה של המושג אלוקים מחייבת את האפשרות של התיקון. אני זוכר שהייתי פעם, עסקתי באיזה בחור, שמצבו היה מאוד לא טוב. ובתוך ישבנו אנשים ודיברנו מה עושים, ככה, המצב היה מאוד קשה. כן, אז אמרתי לעצמי, מחשבה שעברה לי בראש, נראה לי שאפילו אם הייתי אלוקים, הייתי מתייאש. אבל מיד תפסתי שהמשפט אלוקים מתייאש, הוא משפט שאין בו, הוא לא ייתכן. הוא לא ייתכן. ההבנה מי הוא אלוקים, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. למה הוא טוב? כן, היושר מחייב את הטוב. הרע אין לו מקום. רק דבר עקום הוא רע. למה הדבר רק הומורה? כי הטוב מגיע למקום לא נכון. אין לרע, אין קיום. אין דבר שנעשה בשביל הרע. אין, למשל, אני אמרתי אותו המון פעמים. כן, תארו לעצמכם שאנחנו רואים מהחלון איך בן אדם ניגש לילד, מעביר את הילד הכביש. שאל אותו, למה עשית את זה? סיכוי גדול שהוא יגיד לך, כי היה אכפת לי, כן, ראיתי אותו תקוע. במילים אחרות עשית את זה בשביל הטוב. עכשיו תדמיין לרגע שאתה רואה מהחלון, בן אדם ניגש למישהו, נותן לו סטירה. שואל אותו, למה אתה נותן לו סטירה? מה פירוש? כי זה רע. אין לזה מילים. הרע הוא לא נימוק ששום דבר לא. כל רע בעולם נוצר מחולשה, מבעיה. אז מי שהוא ישר, הוא טוב. ומי שהוא טוב, זה עצמו מחייב לנהוג ישר, כי אין דבר שמקדם את העולם ומביא אותו לתיקון, כמו היושר. זה הסיפור. אני מרגיש שחוץ מזה שיום הכיפורים הוא יום גדול, זה צד מרכזי של התפיסה שלנו, שהמטרה היא להפנים אותה. וזה משפיע על מערכות היחסים שלנו עם בני אדם. כן? באמת, תסתכל על בן אדם שעושה לך ככה, עושה לך ככה. נורמלי וצודק שתאבק על זכויותיך ותגן על עצמך. לגמרי. כמובן, יש כללים, מה מותר, מה עשו. נורמלי וזה שתכעס עליו. אבל תבין, אל תעלה, אל יעלה על דעתך, שהוא פשוט רוצה סתם, פשוט רוצה רע. אין דבר כזה. אם יגיע שלב שבו תנסה לחשוב על אפשרות של תיקון, תדע עם מי אתה מדבר. זה הסיפור, וזה יום הכיפורים נועד כדי לתת לנו, ואני חושב שזה באמת יוצר תפיסה אחרת, עמוקה יותר, נכונה יותר, טובה יותר, של הנוכחות, של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. שהשם יעזור לנו, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה.